שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו לעסוק בברכה השנייה של ברכות התורה, וערב נא השם אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל. אז התחלנו לברר, על פי מה שכאן הרב כותב בעולת ראייה, שאנחנו מתפללים שהתורה תהיה לנו ערבה. זאת אומרת, אדם יכול לפעול איזושהי פעולה, לתפקד איזשהו תפקוד טכני, אבל הוא לא מזדהה עם מה שהוא עושה. הוא עושה את זה כי הוא מחויב לעשות. הוא הולך לעבודה כי הוא מחויב לעבוד, כי אחרת לא תהיה לו פרנסה, ואחרת הוא לא יכול לחיות. אז יכול להיות מצב שאדם עושה פעולות שאין לו איתן עם הפעולות האלה הבנה והזדהות פנימית. ולכן ממילא, כשהוא עושה את הפעולות, אף על פי שיש כאן כביכול איזו תפוקה חיצונית, כלומר, אפשר לצלם בווידאו שהוא פועל את הפעולות, אבל זה לא ערב לו, זה לא מתוק לו, זה לא נעים לו. למה? כי הוא עושה את הפעולות האלה כפעולות חיצוניות לנפש שלו. הפעולות האלה, אם אפשר לומר, עומדות באופן קר, כפוא ויבש מחוץ לנפש שלו. זה לא הוא. אבל כשאדם פועל פעולה ערבה, כלומר, כשהוא עושה פעולה שהיא מתוקה לו ונעימה לו, מה זה מגלה, אומר הרב? זה מגלה שבעצם יש שייכות עצמית בין התוצאה, כלומר הפעולה, לבין התכונה שלו שפועלת את הפעולה. כלומר, דבר ערב יכול להיות רק כשיש התאמה בתף ואלף, זה תואם, יש התאמה בין התכונה של הפועל לבין הפעולה שהוא פועל אותה. כי ברגע שהוא מוציא מהכוח לפועל את התכונה שלו, אז הוא מרגיש טוב, אז הוא מרגיש נעים, אז הוא מרגיש מתוק, אז זה ערב לו. זה מה שהרב כותב בתחילה. הערבות בה, מתי יכולה להיות ערבות? כשהדברים הנפגשים ברגש, כלומר כשאדם פועל באופן חיצוני, רגשי, מעשי, את הפעולות שלו, מתאימים אל המהות העצמית של המקבל את הרושם מהדברים ההם. כלומר שיש התאמה בין המהות העצמית של האדם לבין הפעולה שהוא עושה, אז הדברים ערבים. נו, אז למה כאן אנחנו אומרים והערב נא אנחנו מתפללים? הרי התורה לכאורה היא מתאימה לנו. אז אם התורה היא מתאימה לנו, אם התורה זה התכונה שלנו, אם התורה זה הטבע שלנו, אשר בחרבנו מכל העמים ונתננו תורתו, אם התורה זה הטבע הישראלי, אז ברור שהתורה צריכה להיות ערבה. אז למה אנחנו אומרים והערב נא? אומר הרב נפלא, נכון שמצד אחד יש איזושהי התאמה בין עם ישראל לבין התורה, אבל מצד שני, התורה היא כל כך עליונה, עד כדי כך שהיא עומדת למעלה מישראל. היא למעלה מבני אדם. אז יש מצד אחד איזושהי שייכות והתאמה, מצד שני היא הרבה למעלה מאיתנו. עכשיו, היות והיא למעלה מאיתנו, אז יכול להיות שאנחנו לא נרגיש את הערבות ואת המתיקות. לכן אומר הרב, אמנם נשגבה ונישאה היא תורת השם התמימה. תורת השם תמימה, העליונה, השלמה, היא הרבה יותר למעלה ממדרגתנו. לכן אמנם נשגבה ונישאה היא תורת השם תמימה, שורשה הוא עליון מכל היש, זה הרבה יותר מכל מה שיש במציאות, עד שהיא ראויה להיות המקור המנביע את ההוויה ואת חיי כל הנשמות. תסתכל בתורה ובראת העולם, אז התורה היא הרבה למעלה ממה שאנחנו כבני אדם מסוגלים לפגוש, אז התורה היא הרבה למעלה מאיתנו. ומתוך כך, מצד הגלמתם, מצד הגולם, הגולמיות, חומר גלם, ומתוך כך מצד הגלמתם של הגופים וצמצומם של העולמים, היות והקב"ה הוא צמצם את הגוף שלנו, את העולם, הגלים אותנו, עשה אותנו גולמיים, אז לכאורה התורה היא הרבה למעלה מאיתנו. לכאורה אין לנו שום שייכות אליה, לכאורה אנחנו לא מתאימים לה. לכן, ומתוך כך הגלמתם של הגופים וצמצומם של העולמים, דברי תורה לא יוכלו להתאים להם מרוב העילוי אשר להם על כל נפש חיה וכל עולם יצירי. אז מצד אחד יש התאמה שלנו לתורה מצד הטבע, ועד התורה אמורה להיות ערבה באופן טבעי. מצד שני, התורה יש בה ממד שהוא הרבה למעלה מאיתנו, אז מאלה היא לא מתאימה לנו, אז מאלה היא לא, אנחנו לא יכולים להרגיש כלפי הערבות, כי למעלה מאיתנו היא נשגבת, היא מרוממת וכו'. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא איזה מין פרדוקס כזה, שהנפש הישראלית, התכונה הישראלית, הטבע הישראלי, הוא מצד אחד שייך לתורה, ומצד שני, התורה היא למעלה מאיתנו. לכן אנחנו מתפללים שלמרות שיש לנו שייכות אל התורה, אבל להיות ויש בה ממד שהוא למעלה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו לגלות את הערבות והערב נא. אמנם מפלאות, תמים, דעים ואור חסדיו העליונים, שהם הם נשמתה של תורה, הם הם הפועלים ברחמים הרבים של אדון כל העולמים, הבוחר בתורה ובעמו ישראל, כאן אנחנו נכנסים לנקודה שעוד לא דיברנו עליה כמו שצריך להשלים אותה, שהתרוממו כל כך פרטיותנו על ידי התכללותנו בכללותה העליונה של כנסת ישראל, שמסת נפשה ועצמיות שאיפתה, מהות ומהותה וחפצה הפנימי היא תוכנה של תורה, ועל ידי זה יתאימו דברי תורה לרגשי חיינו. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל. למה צריך להגיד בפינו באופן פרטי ובפי עמך בית ישראל באופן כללי ציבורי? תגיד וערב נא השם אלוהינו דברי תורתך בפינו. אלא מצד האדם הפרטי התורה כביכול היא למעלה מאיתנו, אבל מצד שהאדם הפרטי מכליל את עצמו בכלל ישראל, היות והקדוש ברוך הוא נתן תורה לכלל ישראל ולא לפרט ישראל, אז מה שיכול להפוך את התורה כמתאימה לנו, כשייכת לנו, זה ההתכללות בכלל ישראל. כי הפרט בישראל יונק את כוחו מכלל ישראל. אולי נאמר את זה קצת יותר רחב. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, במרכאות הוא חיכה 26 דורות, כמינן שם הוויה, 10 מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח עד אברהם, עוד 6 מאברהם עד משה, עד שתופיע צורת עם. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, למרות שהם היו קדושים עליונים. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, כי התורה מתגלה בציבור, התורה מתגלה בכלל. אז היה שווה במחאות הקדוש ברוך הוא לחכות 26 דורות, כדי שיופיע בהיסטוריה, תופיע המציאות של עם בהיסטוריה, ומכוח ההופעה הזאת תוכל להתקבל התורה. יוצא שפרט ישראל, פלוני אלמוני, כל אחד מאיתנו כפרטי, באמת התורה היא הרבה למעלה ממנו. מי הוא בכלל שהוא יהיה שייך לתורה? אז התורה, מבחינתו, לא יכולה להיות ערבה. כלומר, אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה. אם אדם לומד תורה באופן אישי פרטי, ולא משייך את עצמו להיות חלק מכלל ישראל, התורה לא תהיה ערבה לו. למה? כי מקוריות הופעת התורה לישראל היא לא הפרט הזה או הפרט ההוא, אני או החבר שלי. ולכן היות והתורה היא למעלה מכל אדם פרטי בישראל, אז אין סיכוי שתהיה ערבה. מה יכול להפוך את התורה לערבה? ההבנה שהתורה ניתנה לכלל ישראל, והתורה ניתנה לכלל ישראל כי יש תכונה בכלל ישראל שהיא מתאימה לתורה. ומכוח התכונה הכלל ישראלית וכלל ישראל, אני כאדם פרטי ניזון באופן אישי מהתורה הכלל ישראלית הזאת. אז רק מי שהוא שם את עצמו כחלק מכלל ישראל, כי בעצם פרט ישראל יונק את כוחו מכלל ישראל, כמו שרב קוק כותב בספר אורות, רק במצב הזה, בהתכללות של הפרט בכלל, מהמקום הזה יכול האדם להגיד או לבקש או להתפלל וערב נא. זה מה שכאן הרב כותב. עוד פעם, אמנם מפלאות תמים דעים ואור חסדיו העליונים של ריבונו של עולם, שהם הם נשמתה של תורה, הם הם הפועלים ברחמים הרבים של אדון כל העולמים הבוחר בתורה ובעמו ישראל, שיתרוממו כל כך פרטיותנו, כל אחד מאיתנו באופן פרטי אישי, על ידי התכללותנו בכללותה העליונה של כנסת ישראל, שכל פרט יתכלל בכלליות של כלל ישראל, שמסת נפשה ועצמיות שאיפתה של כנסת ישראל, של המהות של עם ישראל, מהותה וחפצה הפנימי, הוא תוכנה של תורה, ועל ידי זה יתאימו דברי תורה לרגשי חיינו. כלומר, פרט ישראל ברובד האישי, יש פער אדיר בינו לבין התורה. כלל ישראל, בתכונה של כלל ישראל, באופי של כלל ישראל, יש התאמה לתורה. יסתכל בישראל ברא את התורה, יסתכל בתורה ברא את העולם, כמו שחזל אומרים. עכשיו, היות והאדם הפרטי משייך את עצמו לכלל, אז יש סיכוי שהתורה גם תהיה ערבה לפניו. ועל זה אנחנו אומרים, וערב נא השם אלוהינו דברי תורתך בפינו, ובפי עמך בית ישראל. אם כן, נוצא לפי זה, שבעצם אנחנו צריכים לשאוף שהתורה תהיה ערבה לנו. כלומר, אדם ישראל צריך ללמוד תורה, לא כי הוא מחויב ללמוד תורה, לא כי כתוב בשולחן ערוך, לא כי הוא רוצה שכר ועונש, הוא מפחד מעונש ורוצה שכר, אלא כי אז באמת אין לו ערבות אם הוא לומד בצורה הזאת, התורה לא תהיה מתוקה לו, לא תהיה נעימה לו, כי לא מתאימה לטבע שלו, כי לא מתאימה לתכונה שלו, אלא אנחנו רוצים ללמוד תורה מתוך ערבות, מתוך מתיקות, מתוך נעימות, זאת אומרת, מתוך שיש התאמה בין התכונה הנפשית, האישיותית, הפנימית שלנו, לבין הפעולה המעשית, לימוד תורה. כדי שזה יקרה, אדם פרטי מישראל חייב להכליל את עצמו בכלל ישראל. למה? כי פרט ישראל, כאדם פרטי לא קיבל תורה. אז התורה היא הרבה למעלה מאדם פרטי בישראל. אז היות והתורה היא הרבה למעלה, איך האדם הפרטי יכול להיות שייך לתורה? אז התורה היא למעלה ממנו. והתורה במרכאות היא חיצונית לו, אז הוא לא יכול להרגיש את הערבות, כי זה לא מתאים לתכונה ולטבע, שלא באופן אישי. אבל, מתוך שאנחנו מבינים שכל פרט בישראל יונק את כוחו מכלל ישראל, כי בעצם הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את כלל ישראל, ורק מכוח הכלל הזה הוא ברא את פרט ישראל, וכלל ישראל שהקדוש ברוך הוא ברא בתכונה שלו, יש בו תכונה של תורה, כמו שהרב כותב במקום אחר, שכנסת ישראל ממקורה של תורה, אז כשאדם פרטי מתקלל בתוך כלל ישראל, יש סיכוי שהוא יתקלל בתכונה הכללית הזאת שהיא מתאימה לטבע הישראלי, ואז ממילא תהיה התאמה בין התורה לבין הטבע שלו כפרט היונק מהכלל, וממילא התורה תהיה ערבה. אם כן, והערב נע, השם אלוהינו, דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל. הנשמה הישראלית נבראה לפני בריאת העולם, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים אחרים באריכות רבה. טוב, נזכה שלהתקלל בכלל ישראל, ומכך זה לזכות, מכוח זה לזכות לערבות. יישר כוח. הגענו ל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו דשמך ולומדי תורתך. יש גרסה לשמה. טוב, יישר כוח, נמשיך בעזרת השם מחר. עצבנות דתית זה תוצאה, זה אולי מראה שהתורה לא ערבה, וזה כנראה מראה שהאדם הזה הוא פרטי. ולצערנו הרב זה נכון המשפט הזה. כלומר, כשאתה רואה אדם עצבנות דתית, הוא בדרך כלל אדם פרטי. כי הוא כל הזמן חי את עצמו, אני בסדר, אני לא בסדר. הוא לא מבין את עצמו כחלק מה שהוא כולל. טוב, שר כוח, נצלם את זה לפעם הבאה.